תדר עולמי חדש, הפודקאסט שיקח אתכם למסע אל עבר מציאות עתידית אפשרית, עם רונן גפני ועדי קרמון סקופ.
ברוכים הבאים, היום אנחנו במצב רוח משועשע סלש קרבי, אז בואו נבחן מה יהיה פה בינינו. מה אתה אומר רונן?
אני אומר שבואו נראה מה יהיה פה בינינו.
יאללה, בואו נראה.
יאללה.
בקיצור, היום אחרי שעשינו כזה טיזר אינסופי למה שנקרא אזור הגאונות, אנחנו יכולים לדבר על אזור הגאונות. עכשיו, על אזור הגאונות אני אישית התראיינתי בפודקאסטים כבר בשנתיים האחרונות, ולכן רונן ואני הולכים לצאת לאיזשהו מסע ספונטני שלא ברור לנו מהו, לנסות לתקוף את זה מכיוון אחר, גם בגלל שיש לנו מלא מלא מסקנות כתוצאה מזה שאנחנו פועלים באזורי הגאונות שלנו בשנים האחרונות, וגם כי בא לנו כאילו לייצר מציאות אלטרנטיבית אפשרית, שהיא כל הזמן היא מחדשת לנו ומרעננת לנו, אז אנחנו נרצה ככה להביא עוד אינפורמציה ועוד מידע על אזור הגאונות. מה זה בכלל? נתעסק פחות בפילוסופיה, נכון? פחות בתיאוריה הכוונה, אלא יותר ביישום של זה. מה אתה אומר, רונן? איך זה נשמע לך?
אז אני אומר שזה נשמע לי מעולה. אני אומר שבוא נתחיל מה מדליק בזה. אוקיי? אם אנחנו רוצים לרדת לתכלס ולא לדבר על התיאוריה, אז מה מדליק בזה? מה זה בכלל מביא לחיים שלנו, ולמה זה טוב? אז באמת ככה אנחנו, גם בעשייה שלנו משתדלים מאוד להיות בתוך אזורי הגאונות שלנו, ומכמה סיבות, וגם אנחנו כבר רואים את התוצאות של זה, אז בואי נדבר רגע על הסיבות, ואז נראה גם איך זה נראה. אבל באמת אני חושב שהמוטיבציה המרכזית, היא להצליח לעשות איזשהו פיצוח, איזה הקינג, לאיך באמת חיים שהם יותר מדויקים, בעלי משמעות, מלאי שפע, שאתה קם בבוקר ואתה מלא באנרגיה והתלהבות. היה לנו מפגש היום בבוקר עם קבוצה שאנחנו עובדים איתה, ואני חושב שהמילה שחזרה על עצמה הכי, הכי הרבה, זו התרגשות בכל מיני הטיות שלה, אצל כל מיני אנשים. כמה אנחנו מתרגשים לעשות את זה, כמה אנחנו מתרגשים לפגוש את האנשים האלה, כמה אנחנו מתרגשים מהעשייה המשותפת הזאת, כמה אנחנו מתרגשים מהפרויקטים, כמה אנחנו... זאת אומרת, יש משהו בתדר שמיד עולה כשאתה עושה את הדברים שאתה באמת אוהב, שאתה באמת טוב בהם, ושאתה יודע שכל אחד מהאנשים האחרים נמצא באותה פוזיציה. אז קודם כל, זה עושה איזושהי עליית תדר נורא, נורא משמעותית. אנחנו מצליחים לפצח את הרעיון הזה של איך אני יכול לעבוד מדויק יותר, זאת אומרת, אני באמת עושה את הדברים שאני טוב בהם, אני מן הסתם כתוצאה מזה מייצר את הערך המוסף הגבוה ביותר שאני יכול לייצר, אני מן הסתם גם מתוגמל על זה הכי טוב, כי אם אני עושה את הדברים שאני הכי טוב בהם, אני אקבל בהם את התגמול הגבוה ביותר. ויש עוד משהו בתוך העניין הזה, ואולי ניכנס לזה טיפה אחר כך, אבל רק כדי לסגור את למה זה מגניב, זה יוצר מעט מאוד פריקשן בעבודה בין האנשים, כי כשכל אחד עושה באמת את הדבר שהוא אמור לעשות, ועושה אותו טוב, אז אתה לא צריך לנהל אף אחד. אין את הפריקשן של אמרת שתעשה אבל לא עשית, כי אמרת שתעשה ואתה עושה, כי אתה נהנה מזה. אתה בדרך כלל משקיע בזה יותר אנרגיה. הרבה פעמים כשלי יוצא לדבר על אזור הגאונות בהרצאות שלי, אז הדרך שאני מצליח להסביר לאנשים מה זה אומר שבן אדם נמצא באזור הגאונות, שלא איך אתה יכול לראות בן אדם כזה, אני תמיד אומר שזה אנשים שהם קצת יותר משוגעים מכל האחרים לגבי נושא מסוים. אז זה אלה שישבו עוד שעה למצגת כדי שהיא תיראה ממש ממש טוב. זה אלה שיקדישו עוד 3 שעות, ואחרי זה כשתיכנס לראות מה הם עשו, אתה לא בדיוק תבין מה קרה שם 3 שעות, אבל יש לזה איזה אנרגיה שמחזיקה איזה דיוק, כי הם ישבו על הניסוחים של המילים קצת יותר זמן, או באמת שמו את השיגעון הפרטי שלהם במובן החיובי, לתוך הדבר הזה, ואז אתה יודע שבן אדם באמת נמצא שם. אז אם אתה מגלה שהוא שוחה שם, נסחף לתוך איזה משהו, זה קורה, וזה נורא כיף לעבוד ככה.
אני חושבת שאני מרגישה שהתפרצנו טיפה כזה לדלת פתוחה, ואנחנו איפשהו כזה בדקה 22 של הפודקאסט, אבל בוא שנייה, נלך טיפה אחורה, אוקיי?
אוקיי.
ובוא נגדיר, קודם כל אני אשמח לספר איך אני פעם עבדתי, כאילו לפני שעבדתי באזורי הגאונות שלי וכאלה דברים. אז דבר ראשון, הייתי מגיעה לתפקיד מסוים, ועכשיו צריכה לשהות בו בטייטל הזה איזה 2-3 ככה, מנהלת מוצר, מנהלת שיווק, מנהלת פרודקט מרקטינג, לא משנה מה, וההגדרה של התפקיד היא הגדרה מאוד חיצונית לי, זאת אומרת היא אובייקטיבית, כאילו את צריכה להיות אחראית על האפיון של המוצר, את צריכה להיות אחראית על השיווק לקהל היעד, אבל ברגע שמנהל שיווק אחד נכנס ואחר נכנס, אין איזושהי התייחסות לאדם עצמו שנכנס, נכון? יש איזשהו תיאור תפקיד שהוא חיצוני והוא אובייקטיבי והוא לא סובייקטיבי שקשור אלינו. אז כשאנחנו נכנסים, ובדרך כלל מה שאנחנו חושבים בעשייה המקצועית שלנו, זה איזשהו כובע מקצועי, כאילו יש לי איזשהו טייטל מסוים, אני מחזיקה איזושהי פוזיציה מסוימת. אבל האמת היא שאנחנו מגיעים לעולם, איך שאנחנו מגיעים לעולם, זאת אומרת שאם אני נורא אוהבת ליזום דברים, אז גם אם אני הייתי בקורפורט של 1,000 עובדים, תמיד מצאתי את עצמי הסטארט-אפיסטית שיוזמת דברים, יוזמת תהליכים, יוזמת רעיונות חדשים, גם אם זה לא היה בג'וב דיסקריפשן שלי. ואם אני במושב, אז אני יוזמת, אני קמתי קבוצת טיולי משפחות שדיברנו על זה הבוקר. זאת אומרת שהאמת היא שזה לא כזה איזושהי נפרדות כזאת, בין כאילו אני, כשאני קמה בבוקר והולכת לעבודה, פתאום אני נכנס לאיזה נעליים של איזה משהו אובייקטיבי שהוא חיצוני לי, אלא יש לי איזשהם סט של סקרנות טבעית, כישורים, אולי אני יותר people's person, אני יודע, אולי אני יותר מתוכננת, זאת אומרת שיש איזשהו משהו אישיותי, יהודי, כישורי, ההוויה שלי, שהיא צריכה להיות במוקד העניינים, ולא עכשיו איזה משימה אני עושה. וככזו, אזור הגאונות הרבה פעמים עוזר להבין, שנייה, אז מה זה האקס פקטור הזה? מה זה הדבר הזה שהוא ייחודי כל כך לי, שאני, אם אני אכנס לעשייה הזאת, אני אביתי את כל המתנות האלה ואת כל הערך הזה, ואז יקרה משהו יותר מעניין. אז מה שאנחנו מנסים לדבר באזור הגאונות, זה קודם כל מה זה לא. זה לא טייטל, זה לא ג'וב דיסקריפשן, זה לא מקום שבו אנחנו מבקרים בו אחת לחודש, מבליחים בו והולכים חזרה. זה לא שמור רק לאנשים מסוימים ואחרים אין להם את זה. מה שזה, זה משהו שאנחנו עושים אותו בלי מאמץ, ואנחנו משוגע כמה שאנחנו טובים בו, ועכשיו אם אנחנו נדע מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים, אנחנו נוכל להבין אותו לכל ממשק בחיים שלנו, ונוכל גם להעמיק אותו עוד יותר בעשייה המקצועית שלנו. אז בואו נדמיין מצב שבו אני עכשיו עושה את מה שאני הכי משוגעת, הכי טובה בלעשות, אף אחד לא נולד מנהל שיווק, כבר אמרנו את זה בפודקאסט, ואז מה שקורה זה בכל מקום שאני הולכת, במקום שאני אתפזר לצדדים, אומרים, הנה זאת שיודעת כאילו לקחת קונספטים מורכבים ולהנגיש אותם, אולי תבואי תעזרי לנו בפרויקט הזה, אולי תשתלבי בפרויקט הזה, זאת אומרת שאני פתאום נהיית באיזשהו ספירלה של עוד יותר התמחות, ועוד יותר באזור הגאונות שלי, ואני עוד יותר מתמחה בזה, והערך שלי עוד יותר עולה. אז בוא ננסה, רונן, לסרטט איזושהי תמונת עתיד כזאת, של איך נראה בן אדם שנמצא באזור הגאונות שלו, איך נראה היום שלו, העשייה שלו, מעבר לזה שזה מדליק, ממש כי אפילו תספר על עצמך, כאילו מה אתה מרגיש מאז שאתה כאילו יותר ויותר מדייק את אזור הגאונות שלך.
אז אני חושב שבאמת, בהמשך למה שאמרת, זה לא הטייטל, אני חושב שאפילו ניקח את זה עוד יותר קיצוני, אם בסוף אתה עושה את הגדרת התפקיד שלך, אתה כנראה לא באזור הגאונות שלך, כי לא הבאת לשם את הספייס המיוחד שלך. זה קצת, אני חושב, מתכתב עם מה, אין תפקידים קטנים, יש שחקנים קטנים, זאת אומרת, זה כשאתה עושה את אזור הגאונות שלך, זה ממש לא משנה מה היה כתוב בהגדרות הטייטל, זה אולי ככה המקום טוב להתחיל ממנו, זה אולי כזה מין מה הבייסיק שמצפים, אבל אם אתה שם, אתה עושה כנראה הרבה מעבר, זאת אומרת, בחוויה האישית שלי, כשאני נכנס לתוך מרחב, שאני מזהה שאני כאילו בהתלהבות שם, שאני עושה את אזור הגאונות שלי, אז קודם כל אף אחד לא צריך להגיד לי מה בדיוק הגדרת התפקיד, כי כנראה אני כבר מראש רואה הגדרה שהיא הרבה יותר רחבה ממה ש רואה מי שהגדיר את זה.
כי הוא תגדיל ראש בדיוק, אפילו יותר.
בדיוק, זה כבר כזה, תמיד הגדלת הראש היא הרבה מעבר, כי אני צולל פנימה לתוך המקומות שזה, אני נותן על זה את הפלייבור, זה בעיניי, אתה יודע, זה כמו מישהו שהופך המבורגרים במקדונלדס, וצריך לעבוד לפי איזשהו תסריט, לעומת מסעדת שף. זה מסעדת שף, כשאתה באזור הגאונות שלך, זה לגמרי מסעדת שף.
כן.
אתה כל כך מכניס פנימה את הפלייבור האישי שלך, שהדבר הזה כבר נהיה משהו אחר. זאת אומרת, הוא נהיה משהו שאי אפשר היה להגדיר לפני שאתה נכנסת לתפקיד הזה, מה התוצרים שהוא ייצר. וזה חלק מהקסם. ובאמת, אם אנחנו כרגע מסתכלים על תמונת עתיד, אז שזה אפילו תמונה טובה, זאת אומרת, זה אולי תמונת עתיד להרבה אנשים, אבל אני חושב שבעשייה שלנו בחודשים, זה ממש תמונת הווה. זה אוסף של אנשים שכל אחד בחר לעצמו איזה נישה שמתחילה אולי מהגדרת המשימות שצריכות להתבצע, כי בסוף אנחנו רוצים שדברים יקרו, אבל זה ככה רק הגרעין. ומסביב לזה אנחנו מתחילים לעטוף את זה בהרבה מאוד שכבות של עשייה נוספת, ותשוקה, וערך מוסף, ויצירה, שדבר הזה נהיה הרבה יותר מעניין, ואז הדבר הזה הוא כזה מין, אם כבר השתמשתי באנלוגיה של
המסעדת שף,
אז בעיניי זה כזה מין, כמו שאתה עושים מוגיות קינמון כאלה, או לחמניות, ומכניסים אותם לתנור, אז את שמה אותם כזה מין רחוקות אחת מהשנייה, ואז הן תופחות בתנור ונדבקות אחת לשנייה.
סינבון אז, כזה, כן, טעים, בדיוק. וואו.
אז זה נראה לי כזה, אתה יודע, בסוף כל אחד כזה מתחיל כזה מין ככה כזה, ואז את, כולנו תופחים בתוך התנור, ואז אנחנו מתחילים להידבק אחד לשני, וכזה מין, זאת החוויה, שכזה מין, וואי, עשיתי, וזה קצת נוגע במה שאתה, אז בוא נדבר על זה ביחד, כי גם אני מסתכל על זה מזווית אחרת, אז בוא את הדבר הזה נעשה ביחד, ואת הדבר הזה אני אעשה לבד, ואז את זה ילך עם ההוא, ונוצרת כזאת היא כמו איזה עוגת סינמון כזאת גדולה, שהכל מחובר לה, כל אחד עדיין יש לו את מרחב שלו, אבל החיבורים מתחילים להיות יותר מעניינים, ואז נאפת עוגה באמת מעניינת, ואז גם כשמחלקים את העוגה הזאת, בסוף כשמגיע הכסף, שמגיע הטרז'רי, שמגיע, וצריך לחלק את זה, אז כבר אתה מבין שכאילו החלוקה היא לא בדיוק מה כל אחד עשה בתפקיד שלו, צריך כבר להמציא איזה מנגנון טיפה שונה, שגם אנשים יוכלו ליהנות מהחיבורים האלה שקרו ביניהם, וזה בעיניי האנרגיה שקורית, זאת אומרת, זה מציאות שבה אנשים באים, מתחילים מאיזושהי נקודת התחלה של מה נדרש כדי שהדבר הזה יוכל להתקדם, אבל על זה הם מוסיפים הרבה שכבות של הפלייבור הפרטי שלהם, ואז נוצר שם איזה משהו מיוחד. ועוד משהו שחשוב לי להגיד בעניין הזה, הרבה פעמים כשמגיעים לאיזשהו מקום עבודה נגיד, כמו שאמרתי מקודם, ואתה צריך להיות הפרודקט מנג'ר או המרקטינג, או... זה נקבע בגלל שמישהו מלמעלה יודע לאן הוא רוצה ללכת, ומחפש אנשים שיאפשרו לזה ללכת. גם דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. פה משהו ב... תנועה הטבעית של האנשים, לוקח את הפרויקט כבר למקומות חדשים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד מראש, לאן זה ילך, כי הערך המוסף שהאנשים הביאו מתוך אזור הגאונות שלהם, לתוך הפרויקט, הוא כל כך משמעותי, שהפרויקט מקבל כבר איזה פיבוטים, מעצם היותו, כזה שנוצר על ידי אנשים שנמצאים במרחב הגאונות שלהם. אז צריך הרבה מאוד גמישות מחשבתית, לתנועה הטבעית הזאת, מאיפה התחלנו, שהוא רק איזה קריאת כיוון, איזה כוונה, ומשם זה כבר הולך למקומות אחרים, אז צריך לשמור הרבה מרחב גמישות הודעתית כזאת.
בזמן שאתה מדבר, אני אומרת את עצמי, אתה יודע, כאילו, ברגע שאתה, במציאות האלטרנטיבית האפשרית שאנחנו מדברים עליה, זה כאילו, ברגע שאתה מזיז חלק אחד, הכל צריך להשתנות. הכל צריך להשתנות, למה? כי אותו מנהל, יש לו כבר תקנים, יש לו כבר תקציב, יש איזושהי צמיחה שהוא צריך לדלבר. זאת אומרת שכל העשייה היא נגזרת מאיזושהי פעילות עסקית שכבר חייבים to maintain, וזה סבבה. אבל אז השיקולים הם באמת אוקיי, אז כמה תקנים יש לנו, כמה אנשים אנחנו צריכים, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואז יש בן אדם שהוא תקן, אז אתה צריך לאייש אותו ולשים את הטוב ביותר. וכאילו כל המנגנון תגמול, המנגנון מבנה ארגוני, המנגנון של איך אנשים נכנסים לתפקידים, כמה אפשר להזיז את האנשים, הכל נהיה נורא נורא מקובע. אוקיי? זה ממש ממש מין כזה סנאפשוט שמאוד מאוד מאוד קשה להגמיש אותו, ואנחנו כל הזמן מדברים על מבנים אלסטיים. ואז מה שאנחנו אומרים זה רגע, לפני שבונים את כל הבניין הזה, אוקיי? קודם כל יש שני אנשים, אני ואתה, ויש לנו איזושהי כוונה מסוימת לעשות אותה בעולם. בוא נראה. מה אנחנו יכולים לקחת מתוך זה? מה מעניין אותנו לקחת מתוך זה? אני רוצה לקחת את האסטרטגיה, את ה... לא יודעת מה, את ה... לשגרר את זה החוצה, אתה רוצה לקחת את החשיבה איתי אחד על האסטרטגיה, אבל מכיוון אולי יותר ויזואלי, לא משנה, אנחנו כאילו קודם כל בוחנים בינינו, איך מתחלקת העבודה באופן טבעי, עוד לפני כל השיט, הפיילה של השיט שאנחנו לא רוצים לעשות, וזה נורא חשוב בנקודה שלנו, שבאמת אנחנו מדברים על זה שכאילו, המשימות, וזה דיברתי על זה מלא, מלא בפודקאסטים, על כאילו באזור הגאונות, אנחנו השלנו מעצמנו כל מיני דברים שאנחנו לא טובים בהם, לא רוצים לעשות אותם, לא עושים לנו שמחה בלב, האחרים חושבים שאנחנו טובים בהם, ואנחנו עדיין לא רוצים לעשות אותם, זאת אומרת, אנחנו ממש מראש, שמים את הלייזר שלנו ואת המיקוד שלנו, רק לדברים שכמו שאמרת רונן, הם מדליקים אותנו שנקום בבוקר, ואנחנו נרגיש שאנחנו ביצירה, ואנחנו ניכנס לתוך משהו 3 שעות, ואף אחד לא ישים לב, אבל לנו זה חשוב, אוקיי? זה קודם כל, ההסתכלות הזאת היא של מה אני רוצה, במה אני בוחרת. אף אחד לא צריך לבחור, שנייה רונן, בשום דבר שהוא כאילו, אף אחד לא אומר לי במה לבחור, ואני קודם כל חושבת על מה אני בוחרת, שזה תרגיל מאוד מאוד מעניין, מה אני רוצה ומה אני בוחרת, נכון. באיזשהו פרויקט מסוים. אבל מרגע שבחרתי במשהו, אני צריכה לקחת בחשבון, שיש עוד מלא מלא דברים שצריך לעשות, שעדיין לא נבחרו. ואז יכול להיות שצריך עוד 8 אנשים בפרויקט, זה יכול להיות שצריך עוד 3, יכול להיות שכרגע צריך עוד 3 שהם יודעים לחסות את 8 הנושאים, אבל בהמשך נצטרך. זאת אומרת שאנחנו מראש בונים איזשהו מבנה, שהוא מאפשר באמת לכל בן אדם שמצטרף להגיד, אוקיי, זה מה שיש לעשות, בואו גם אתם תבחרו אותה הזכות שהייתה לנו, תבחרו מה אתם רוצים לעשות. ומתוך ראייה שברגע שאתם תהיו באזור הגאונות, אתם תביאו כל כך הרבה ערך, כמו אותו סינבון שתופך, זה כאילו, it's good enough מה שבחרתם. זאת אומרת, אם בחרתם משהו מאוד ספציפי, כמו לעשות את הכלכלת מטבע, את הארכיטקטורה של הכלכלת מטבע, עדיף לכם, בכל פרויקט שאתם נכנסים, לעשות רק את זה, ולהתמקצע בזה, ולעשות 80 כאלה בשנה, מאשר להגיד, טוב, אני אעשה את הכלכלת מטבע, אבל גם אני אכתוב את ה-white paper, וגם אני אעשה עוד דברים, כי אני רוצה לתפוס איזשהו רוחב בפרויקט. זאת אומרת, כל ההסתכלות שאנחנו מציעים, היא קודם כל מתחילה מהמקום של מה אני רוצה, מה אני בוחרת, ואז לראות, אוקיי, אז איזה עוד אנשים יכולים להצטרף באזורי הגאונות, וכל זה ממש לבחון בכנות, אם אנשים באמת באמת בוחרים משהו מתוך אזור גאונות, ולא מתוך פומו.
נכון. וזה גם מאוד מתחבר לי למקום הזה שעם הסינבונים שמתחברים בסוף אחד לשני, עדיין כשאתה נמצא בתוך המרחב הזה של האזור הגאונות, מאוד ברור לך איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר. עכשיו זה לא איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר, כמו שכשאני מגיע לארגונים ואומרים לי, המחלקות לא מדברות אחת עם השנייה בגלל שהן לא מתוגמלות על זה, או זה לא בתפקיד שלהם, או זה לא באחריות שלהם, זה לא כזה מין איפה אתה נגמר, אלא זה איפה אתה נגמר, באיפה יש לי ערך מוסף להביא, ואיפה שם התפוקה השולית שלי כבר פוחתת, ומישהו אחר הוא יותר מוכשר ממני בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא באחריותי, אלא זה לא בתחום הגאונות שלי. הערך המוסף שאני ידע להביא לשם, הוא פחות מהערך המוסף שמישהו אחר ידע להביא לשם. ואז הממשק הזה הוא נורא נורא מעניין. זאת אומרת, אתה מבין איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר, ואם אתה יודע לשמור את זה, זה גם אמנות, לדעת לשמור את זה, כדי באמת לא לתפוס יותר מרחב, לא בגלל שזה פומו, לא בגלל שזה נותן לי יותר כוח, לא בגלל שזה, לא מהסיבות הלא נכונות, אלא מהמקום הזה של ה... אני רוצה להישאר נורא נורא מדויק, כדי שהערך המוסף שלי יהיה מקסימלי, ואז אני יכול ככה לדקור במקומות מסוימים של אחרים שצריכים ממני שיתוף פעולה, כי אני יכול להביא לשם איזה משהו, אבל אני לא taking over על הדבר הזה, אז זה גם נורא נורא משמעותי בהבנה של מה האזור הגאונות שלי, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
אתה יודע, מה שעולה לי באנלוגיה זה תזמורת, שבסופו של דבר הכנר הוא לא יהיה זה שאוחז בצ'לו, והצ'לו הוא לא יהיה זה שלוקח את הפסנתר, אלא כל אחד ממש ממש מתמקד בלהתאמן ולהביא את הכי הכי בסט שלו, אבל בסופו של דבר, כן, אם הכנר יהיה באזור הגאונות שלו ויתאמן ויהיה בבסט שלו והפסנתרן, אז בסופו של דבר כל האורקסטרה הזאת תנגן בצורה הרמונית, וזה איזשהו משהו נורא יפה באמת, שאתה עובד ביחד, אתה מזמין אנשים להיות באזור הגאונות שלהם, ולא משנה, זה תהליך שצריך לעבור, זה לא כזה כותרת, הנה אני באזור הגאונות שלי וזהו, יש לנו איזושהי מתודולוגיה ממש שאנחנו עובדים איתה, אבל... כשאתה כן נמצא באזור הגאונות שלך, ושאתה יודע גם שהאנשים שאתה עובד איתם ויוצר איתם כתף אל כתף, גם נמצאים באזור הגאונות שלהם, פתאום יש איזשהו unlock של איזושהי אנרגיה מסוימת, גם מבחינת חדוות היצירה, אבל גם מבחינת הערך, הרספקט, כמו שאמרת, שכאילו גם אם היינו חולמים על להגיע לנקודה מסוימת, יש מצב שאנחנו יכולים להגיע לפי 500 יותר רחוק מזה, כי זה פשוט זה פוטנציאל אנושי שאנחנו לא רגילים לפעול בתוכו.
נכון, זה מאוד מתחבר לי לשני דברים שקרו לי אתמול, גם הייתי באיזה פגישת ייעוץ, מישהו שבא להתייעץ איתי על העסק שלו, ואיך לבנות צוות שם, וקצת מהעולמות האלה, ואת רואה את הגישה של ה... טוב, זה יהיה לי את זה, אבל את זה צריך לנהל, ואז אני צריך מנהל ש... לא.
פתאום נהיה כזה ארגון מסואב כזה, כן.
וגם, זה לא רק העניין של המסואב, זה גם העניין של... אתה שם משהו בידיים של מישהו, ואז אתה הולך לבדוק אותו כל הזמן. תשמע, אם אתה כל הזמן הולך לבדוק מישהו, אז או שלא הגדרת נכון את ההגדרת התפקיד שלו, כי לא ברור לו מה הוא צריך לעשות, או שלא נמצא שם בבן אדם הנכון. אם אתה כל הזמן צריך לבדוק מה הבן אדם עשה, ולא רק להסתנחרן רגע שהתוצר שקיבלת ממנו זה מה שאתה צריך כדי להמשיך את שלך, אלא צריך לשים מישהו מעל זה שיוודא שהוא עושה את זה, כבר הבן אדם לא נמצא באזור הגאונות שלו. ואתמול בערב גם הייתה לנו שיחה על הקמה של מעגלי הקשבה בארץ, בעקבות כל מה שקורה, ובוא נתחיל לייצר. ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה איזה קריאה לאנשים מתוך השכונות שיבואו ובאמת ייצרו דברים כאלה. ואחד האלמנטים הבאמת המרכזיים בשיחה הזאת היה על החוכמה זה לספק איזושהי תמיכה או קונטקסט רלוונטיים, אבל הקריאה צריכה לבוא מהאנשים. זאת אומרת, כשבן אדם נמצא באזור הגאונות שלו, כמות הצ'ארג' שיש לו בנושא הזה תמיד צריכה להיות הרבה יותר גבוהה מכמות הצ'ארג' שיש לאנשים האחרים שמחכים לתוצר שלו. ואם זאת לא האנרגיה, אז הבן אדם לא נמצא באזור הגאונות שלו. אם אני עכשיו צריך כל מה, עדי, מה קורה עם מה שאמרת שזה? מה קורה עם זה? מה קורה? סימן שאת לא נמצאת שם. אם הקריאה מבחוץ, יש לו האנרגיה יותר חזקה,
נכון.
מהבן אדם שעושה את התפקיד הזה כרגע, זה שיבוץ לא נכון. אם אנחנו רואים שכל אחד כל כך, כאילו מלא באנרגיה על הדבר הזה, ואומר, חבר'ה, יש לי עוד תוצר, קחו אותו, יש לי עוד תוצר, קחו אותו, סימן שיש לנו באמת חלופת אנרגיה נכונה בתוך המערכת.
בוא נעשה עוד איזה פינג פונג קצר על היתרונות הרבים של הדבר הזה, ואז נרד טיפה לאוקיי, אז איפה זה פוגש אותי היום? בסדר? כאילו מבחינת מי שמאזינים לנו. אז רק עוד פינג פונג אחד, כשנמצאים באזורי הגאונות, יש פתאום מקום לאנשים שהם לא ממלאים פונקציה מסוימת. זאת אומרת, היום יש איזושהי יצרנות מסוימת, נכון? אתה צריך לייצר עכשיו מסמך או תוכנית עבודה או קוד או כל דבר, ופתאום יש מקום גם לארטיסטים, לאומנים שבינינו. זאת אומרת, מישהו שבאמת נורא נורא טוב בלחבר ולסנחן ולעשות קורדינציה בין אנשים. הוא לא חייב להיות בתפקיד מנהל פרויקטים, כי מנהל פרויקטים גם צריך לדעת לנהל גנטים, אלא פשוט מישהו בצוות שלקח על עצמו, ושוב, אנחנו גם לא מדברים על צוותים שאתה חייב להיות רק הדבר הזה, כאילו שאתה באזור הגאונות, אתה יכול להגיד, אוקיי, העשייה שלי היא תורמת כאן וכאן וכאן, אבל לדוגמה, בדיוק עכשיו קיבלתי וואטסאפ ממישהי שהיא רוצה להיות ביצירה משותפת, ואומרת, אני מאוד מאוד טובה בחיבורים. עכשיו, אין כזה תפקיד מנהלת חיבורים, אבל אנחנו לא הולכים על תפקידים, אנחנו הולכים על באמת אזורי הגאונות. אז אם יש מישהו שנורא נורא טוב בחיבורים, המשמעות היא שהוא יודע לשמוע על משהו מסוים, ואז לדפדף בראש שלו, יש איזשהו אינדקס מסוים, ולהגיד, וואי, אני מכירה בדיוק את השלושה אנשים, שיכולים כאילו נורא לתרום לדבר הזה, זאת אומרת שיש מישהי שהיא פתאום יודעת להיות, מין אינדקס אינטואיטיבי של אנשים באזורי הגאונות שלהם. אז ההזמנה היא בעצם לראות, שיווצרו כל מיני תפקידים, או אנשים שמחזיקים באיכויות, שהיום אנחנו גם לא יודעים לקמת או לשים אותם תחת פונקציה, וגם אנחנו לא יודעים כל כך לתגמל.
נכון, זה גם מתחבר לי לעוד איזה נושא שמתחבר קצת לנושא של התחרות הפנימית שיש הרבה פעמים, כי מתפנה תקן של סמנכ"ל עכשיו, ועכשיו ארבעה אנשים צריכים לריב על התקן הזה של הסמנכ"ל. ואני פוגש את זה המון בסדנאות שאני עושה בארגונים, ואומרים לי, כן, אבל ברור שיש תחרות, כי התפנה רק תקן אחד. ואני יושב בחברה שיש בה 5,000 עובדים. לא נאמר, אוקיי, 10 שנים אחורה, כמה עובדים עבדו פה? 10 שנים אחורה עבדו פה 300. אז איך עכשיו יש 5,000? זאת אומרת, איך גדלה ההוגה? ובדרך כלל ההוגה תמיד גדלה מזה שמישהו מלמעלה מחליט שעכשיו יהיו עוד תקנים. נכון, יצרנו עוד תקנים ועכשיו אפשר עוד, כי נכנס עוד כסף, אנחנו רוצים להתפתח. וכשאתה מגיע מתוך אזורי הגיינות, בתוך מרחב של יצירה משותפת, ההזמנה היא קצת אחרת. ההזמנה היא לא לתפוס תקן. ההזמנה היא להסתכל על היצירה, להגיד, וואו, אם אני אביא לשם אותי, אם אני אביא לשם את אזור הגאונות שלי, אני יכול לפתוח פה מרחב שלא היה קיים קודם. לדוגמה, כמו הנושא של החיבורים. בתוך היצירה הזאת, אם אני אביא את היכולת שלי לעשות חיבורים, אנחנו נגדיל את הערך שהדבר הזה מייצר. אז אני רוצה לקחת תפקיד מהסוג הזה. עכשיו, יש מרחב לבן אדם להמציא לעצמו את הדבר שהוא רוצה לעשות בתוך זה, להראות שהדבר הזה מייצר ערך, וברגע שהוא מייצר ערך והגדיל את ההוגה, אז כולנו יכולים להתחלק בזה. זאת אומרת, יש הרבה יותר מרחב של יוזמה ויצירתיות, שמגיע מההתבוננות על היצירה והפוטנציאל שלה, ולהגיד, כן, אבל אם אני אכנס פנימה, עם מה שאני יודע לעשות, אז בכלל יהיה לזה עוד איזה גוון, עוד איזה התפתחות, עוד איזה צבע, שאולי מלכתחילה לא ראו את זה. וגם היום, בתוך השיחה שעשינו בבוקר, הרבה אנשים אמרו, וואי, זה מדליק אותי פרויקט כזה, מדליק אותי פרויקט כזה, אבל לא כרגע, יהיה לי מה לתרום לזה בעוד חצי שנה, או יהיה לי מה לתרום לזה בעוד שנה, וזה גם חלק נורא מעניין, כי היכולת רגע לשמור אנשים שיש להם אזורי גאונות עתידיים, בתוך איזה אקוסיסטם, שברגע הנכון הם יוכלו להצטרף, זה חלק מהמבנה האלסטי הזה. הרי היום אף ארגון לא מגייס אף עובד שיתחיל לייצר ערך בעוד חצי שנה, ובינתיים הוא מסתובב במזרונות ורואה מה קורה. אבל במרחב כזה של יצירות משותפות, שיש בהם באמת תנועה של אזורי גאונות של אנשים שרואים קדימה, מה הם יוכלו לתרום, הם יכולים כבר להתחיל לתפוס איזשהו מרחב. אז בעצם נוצרת איזושהי אלסטיות, שמאפשרת לאנשים להיכנס ולצאת מהדבר הזה, בצורה מאוד מאוד דינמית, וגם כאילו לתפוס כזה מין מקום עתידי כזה, שזה גם נחמד, זה כזה מין ספייס הולדר כזה, של זה מעניין אותי, אני אעשה עם זה משהו אחר כך, ואני בינתיים לומד את הדבר הזה, ואני מפתח את זה. אני כן רוצה שאני אתייחס לעוד איזשהו משהו, כי מקודם דיברת על הנושא הזה של, בוא תעשה את הדבר הזה, ותעשה אותו ממש טוב, ותיכנס יותר לעומק, ותהיה ממש מומחה בו, אבל אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים לזה, ואומרים, רגע, אבל מה עם הסקרנות הטבעית שלי, והרצון שלי לגלות עוד מקומות, וללכת לעוד נושאים? אז בוא נדבר רגע על זה, כי זה לא אומר שאתה צריך לעשות רק דבר אחד מאוד ספציפי, אתה רק דופק את הפטיש במסמר המאוד מסוים הזה, אלא זה קצת יותר רחב הנושא הזה של אזור הגאונות, אז בואי תתייחסי לזה רגע לעניין הזה של איך אני עדיין מספק את הסקרנות הטבעית שלי, ועדיין מייצר מומחיות בתחום מסוים.
כן, אז השאלה הזאת היא זורקת אותנו לאיזשהו מודל שפיתחתי שנקרא המתכון, אבל אני רוצה לתת יותר את הפרספקטיבה של הדברים, ופחות את המודל, כי זה באמת, אולי נשמור את זה לפרקים יותר מתקדמים. יש, אנחנו מסתכלים היום, כמו שאמרתי, על אנשים בתור פונקציות, גם אמרנו כאילו, המשאב האנושי, נכון? אנחנו כאילו, כמו שמסמר, הפונקציה שלו זה לדפוק פטיש, זה הפונקציה שלו זה לדפוק מסמרים, אז כאילו אנחנו מסתכלים פתאום שאנחנו שמים את המשקפיים העסקיות, או היצירתיות של יצירה משותפת, אנחנו פתאום מסתכלים על אנשים כפונקציה, ואנשים הם משהו הרבה יותר גדול מזה. ומה שבסופו של דבר אני ראיתי מאיזשהו מחקר של כמה שנים, זה שיש איזשהו מודל הסתכלות מסוים, שנורא מסביר דברים, ואני אתן כזה overview של הדברים, אני זוכרת שבפרק הראשון בדקה השלישית כבר דיברתי על היסודות, אבל מי שמכיר אותי אני מדברת תמיד על היסודות, הכל אני מסתכלת בקטע של ארבעת היסודות. אני רוצה להניח שנייה את האלמנטים האלה, בשביל שאנחנו נפתח טיפה את הדיון מעבר, כי אזור הגאונות בסוף, אני חושבת שבסוף את אומר טוב, אז אני טוב ב... לתכנן, אוקיי? ובעצם, כשאנחנו מסתכלים על עולם סביבנו, אז יש, הטבע סביבנו הוא מאוד מוגדר מבחינת מה שהוא מציע, אוקיי? יש ארבע עונות בשנה, שזה חורף, קיץ, אביב וסתיו, ויש בוקר ולילה, נכון? זה בגדול הסייקל של הדברים. מה שאני ראיתי זה שגם אנחנו בתוכנו, יש לנו איזשהו תמהיל מסוים, של האלמנטים של יסודות, אם הקיץ מבוטא במשהו שהוא מאוד מאוד חם, זה יותר יסוד האש, הסתיו זה משהו שהוא יותר עם שלכת והכל זה אוויר, והחורף זה יורד גשם, זה המים, והקיץ זה יותר, האביב זה משהו שהוא יותר פורח, אז זה אדמה. גם אנחנו בתוכנו יש בנו איזשהו תמהיל מסוים, שכל יסוד כזה מייצג משהו. אז אתה מכיר את האנשים האלה שהם כאילו חייבים לצאת לטיול בטבע בימי שבת, אבל הם גם כאלה שממש ממש אפשר לסמוך עליהם, כי הם תמיד יעמדו בזמנים, והם מאוד מחוברים לשעון, והם גם כאלה שהם תמיד ירימו ויתנו איזשהו כתף שצריך לפנות את הזבל בסיום הקמפינג. אז כאילו, יש איזשהו מאפיין מסוים לכל האנשים האלה, שהם יותר אנשי אדמה, הם יותר מחוברים לקרקע, הם יותר יודעים לפעול ולבצע ולתקתק דברים. בעוד שיש אנשים אחרים, שהם אנשים יותר אווירים, שהם אוהבים כאילו לחשוב על תכנון, לחשוב על קונספטים, כאילו הם חיים בתוך הראש שלהם, והם הרבה יותר חזקים לדמיין דברים, לתכנן ולהיות אדריכלים של כל מיני מערכות, או כל מיני בתים, או מה שזה לא יהיה. ובסופו של דבר, שאתה לוקח מישהו שהוא מאוד אדמתי כזה, ויודע לעמוד בזמנים, וטוב במסגרות, ואולי אפילו איש צבא כזה של 50 שנה, לעומת מישהו שהוא יותר אווירי כזה, ואתה מכניס אותם לאותו תפקיד, כל אחד יביא איכות מאוד אחרת, זה ייקח את זה למקום יותר ביצועיסי, וזה ייקח את זה למקום יותר תכנוני. זאת אומרת שההזמנה שלנו, אני כזה רונן מסתכל עליי, ואני לא יודעת כמה אנחנו יכולים להיכנס לעומק של הדברים, אבל ההזמנה שלנו זה קודם כל לבחון, בצורה מאוד 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 גסה, את הדבר הבא. האם אנחנו אנשים יותר אנשי אש, וזה ממש בדיכוטומיה מאוד גסה, כי בסופו של דבר אנחנו קצת מכל דבר, אבל כן אנחנו מצאנו שיש לנו אלמנטים מסוימים שהם יותר מרכזיים בתוכנו ויותר חיים בתוכנו, ואני גם מזמינה אותנו גם לראות מה מדבר אלינו, אבל גם מה אנשים שאנחנו רואים סביבנו, מה הם יותר טובים. כי נניח כשאנחנו נמצאים בעולמות היזמות והיצירה, אז נורא כיף אנשים שיודעים ליזום, והם נורא יצירתיים, אבל גם בעולמות האלה צריכים אנשים שמתכננים, ואנשים בסוף שיודעים לבצע, וגם אנשים שיודעים לעשות את החיבורים. זאת אומרת שאנשי האש הם אנשים שנורא אוהבים להתניע דברים, ליזום דברים, הם נדלקים על דברים בקלות, הם מאוד יצירתיים, הם מסוגלים לדמיין דברים שאף אחד לא רואה. ואנשי אש כאלו, הם בדרך כלל יבואו להתחלה של פרויקטים, ומהר מאוד ישתעממו כשכבר יהיה משהו שקשור לתחזוק. לעומת אנשים שהם יותר מתחברים, כמו שאמרנו, לאוויר, הם אנשים שיותר תכנון, הם אוהבים לחקור, הם אוהבים לקרוא, הם אוהבים לשאול שאלות, הם הרבה יותר מחוברים לקונספטים ולרעיונות. יש אנשים שהם יותר אנשי מים, שהם אנשים שהם יותר באים להתחבר, ליצור הרמוניה, הם יותר שמים לב לאיך אתה מרגיש, ומה קורה בתוך הקבוצה, ומה הדינמיקה של הקבוצה, ומאוד האינטליגנציה הרגשית שלהם מאוד מפותחת. ויש אנשים של אדמה שהם אנשים שמאוד מאוד טובים במסגרות, בלוחות זמנים, בלבצע את הדברים, יורידו את הדברים לקרקע. והשלב הראשון שבו אנחנו מזמינים לאנשים לפעול בתוך אזור הגאונות, זה קודם כל להגיד בוודאות מה אני בוודאות לא, ומה אני בוודאות כן. זאת אומרת, אני בוודאות לא בן אדם של מסגרות ושל טיקטוק ולוחות זמנים, אבל אני בוודאות כן חולמת ויוצרת ואשת אש כזאת, וזאת נקודת התחלה טובה, בלהתחיל לדבר על אזור הגאונות, בקצת באלמנטים שהם יותר, הם יותר מורידים אותנו למודל שהוא יותר פרקטי, ולא כזה יוצאים מגדר החשיבה התפקידית הזאת, הפונקציונלית.
אני גם חושב שאת כלי מאוד אפקטיבי לזהות את המקום הזה, של איפה אתה נמצא, גם אני פוגש את זה, הרבה פעמים אני פוגש אנשים וקצת מדבר איתם על זה, ואומרים, כן, אבל אני קצת מהכל, את יודעת, כי כולנו קצת מהכל. אז דרך האלימינציה זה דרך מעולה כאילו לבדוק את זה, זאת אומרת, אז אני אומר להם, בסדר, אתה קצת מהכל, אבל אם ניקח לך רגע את כל הקשר עם האנשים בתוך התפקיד שלך, זה עדיין בסדר לך? ואז הבן אדם אגיד לי, לא, 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 אם אין שם אנשים אז לא מעניין אותי. אבל אם ניקח לך את הקטע הזה שאתה תראה בסוף את הפרויקט קורה, זה בסדר לך? אומר, זה בסדר לי. אני מוכן גם לא לראות את זה. אוקיי, אז אתה פחות אדמה ואתה, זאת אומרת, האלימינציה הפנימית הזאת היא דרך מעולה רגע לראות מה יותר בוער בי, אתה אומר את זה מתוך האש שלך, אבל מה יותר באמת חשוב לי, לבין מה פחות דרמטי לי, ואז אתה באמת יודע כאילו, איפה זה המקום שאם ייקחו לך אותו, אז אתה כבר אין לך תשוקה על הדבר, זה כבר לא באמת בא לך לעשות את זה, אז אם ייקחו לך את השלב של התכנון, תגיד, לעשות תכנון שמישהו אחר לא מעניין אותי, אז ברור לנו איפה אתה, או אם אתה כבר מגיע למערכת שהיא קיימת, מורכבת, מוכנה, ויש בה כבר 400 אנשים, ואתה רק צריך, כאילו, לשים את הברגים בחלק הנכון של המכונה, אז אם אתה לא דלוק על העניין הזה, אז אתה כנראה בן אדם של אש, כאילו, אז האלימינציה הזאת היא מאוד מאפשרת. אני רוצה ככה, ממש נשארו לנו כמה דקות אחרונות, אבל רגע לחבר את זה לזה שכשאנחנו מתחילים לעבוד ככה, אני חושב שגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל רק כדי שיהיה לאנשים עכשיו את ההקשר של העניין הזה, זה אומר שכל המושגים שיש לנו לגבי שעות עבודה, משרות, הוא עובדת למשרה מלאה או חצי משרה, או הוא צריך להיות מהיום הראשון ועד היום האחרון, כל הדברים האלה הם כבר לא רלוונטיים, ואנחנו צריכים לייצר מודלים חדשים לגמרי, של מה, איך באמת נמדד הערך. האם בן אדם שהגיע ב-8 בבוקר והלך ב-10 בערב, יצר יותר ערך מבן אדם שהגיע ב-3 אחרי הצהריים, עד ה-4 אחרי הצהריים, נתן את הקיק שלו והלך, כי אם כל מה שצריך אותו זה לשעה הזאת, והוא יהיה כל היום, אז הוא יעשה יותר נזק מתועלת, בכל שאר השעות שהוא רק נשאר שם להחזיק כיסא, כי זה מה שמודדים לו. אז אנחנו צריכים להיות מאוד יצירתיים עכשיו עם מה מודדים, איך מסתכלים, איך אנחנו מעריכים ערך שבן אדם מביא, מתי בתוך הפרויקט הוא צריך להיות, מתי נכון לו להיכנס, מתי נכון לו לצאת, איך הוא מתוגמל על זה שהוא נכנס מאוחר יותר, או יוצא מוקדם יותר, כל הדברים האלה מחייבים חשיבה חדשה, על מודלים של תגמול, ומודלים של עבודה, ומדידה של ערך, אבל עוד לפני כל הטכני הזה, זה מחייב אותנו למספיק גמישות אנושית, לתת רגע לבן אדם, להיות באזור הגאונות שלו, במרחב שנכון עבורו, ולהכיל את זה. זה הדבר שאני הכי פוגש ביום יום, זאת אומרת באמת, יש אנשים שהם, אנשי בוקר, ויש אנשים שהם אנשי לילה, יש אנשים שכאילו מחכים שמשהו יהיה מוכן, כדי שהם יוכלו לשים על זה את הקצפת שהם מוסיפים מעל. זאת אומרת, התנועה הזאת של מתי כל בן אדם נמצא במערכת, ואיך הוא עושה את מה שהוא עושה, וחייב המון המון גמישות מחשבתית ואנושית, ואז על זה כבר יבואו המודלים, ויבואו כל הדברים האחרים, אבל זה מאוד מאוד מחייב אותנו רגע לשים בצד את כל מה שלמדנו על מה זה נקרא עבודה, וזה חלק מה-Future of Work שאנחנו מדברים עליו, זאת אומרת, באמת להסתכל אחרת על העולמות האלה.
אני חושבת שבסופו של דבר, כשאמרנו שאי אפשר לקחת חלק אחד בלי להמציא מחדש את כל יתר החלקים, אז אתה מדבר הרבה על משוואה של זמן וכסף, זה עוד משהו שהוא מאוד מאוד לא אלסטי. זאת אומרת, כשאנחנו אחרי המהפכה התעשייתית, אנחנו אומרים, טוב, אפשר לייצר 10 יחידות בשעה, אז אנחנו נתמחר לפי שעה, כי אנחנו יודעים כמה עולה לנו לייצר יחידה, כמה עולה לנו למכור יחידה, ומתוך זה אנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים לשלם. אנחנו מדברים על עולם שבו אנשים הם לא עובדים, עבדים, הם יוצרים, הם ארטיסט, הם אמנים. ובעולם כזה, פתאום אנחנו מתחילים לאבד איזושהי קרקע או איזושהי יציבות סביב, אוקיי, מה זה אומן? אז איך אתה מתגמל אומן? אומן יגיע מתי שהוא ירצה וילך מתי שהוא ירצה, הוא יעשה את השליחתה שלו של חצי שעה וזהו. זאת אומרת שיש פה איזשהם גבולות גזרה שאנחנו כן מציעים, ודיברנו גם על הולוקרטיה בפרק הקודם, אבל כן יש איזשהו מבנה מסוים שמחזיק כן את הנושא של איך מקבלים החלטות, איך מתארגנים, איך נותנים ערך, איך מקבלים תגמול, אבל בתוך זה ההזמנה הראשונה היא להכניס למבנה האלסטי הזה אנשים שהם פשוט יעופו על עצמם ועל היצירתיות שלהם, הם יגלו מחוזות חדשים שאולי נרדמו אצלם, ופעם אחרונה שהם היו זה היה בילדות שלהם, ואז מה שקורה זה שבאמת המרחב הוא כזה מרחב של זמן קוסמי, או כאלה קפיצות קוונטיות, שבעצם למדוד את זה בזמן, וואלה, לפעמים אני, כאילו אנחנו עכשיו בחודש האחרון, לא יודעת, עבדתי עד אחת בלילה, בכלל לא מדדתי את הזמן. מצד שני, אני גם יש דברים מסוימים שתגיד לי עכשיו, עדי, תעבדי על זה 50 שעות, ואני לא אצליח לשרוד את השעה הראשונה. זאת אומרת שאנחנו פתאום רואים שזמן הוא לא כזה משמעותי, שזה גם כן קונספט לינארי מאוד מגביל. ואנחנו רואים גם שכסף, מה זאת אומרת, איך אנחנו נקמת את זה? אני באזור הגאונות שלי, אתה באזור הגאונות שלך. מה שאנחנו נעשה ביחד, אין לו תחרות, הוא אינסופי, אנחנו נוכל לייצר עוגה כל כך גדולה, כשאנחנו נתקל באיזשהו משהו שאנחנו לא יודעים לעשות, נזמין פנימה עוד אנשים. זאת אומרת שהעוגת סינבון הזאת, היא באמת נהיה משהו שהוא הוא אוטופיה בדמיון שלנו, ואנחנו מזמינים אנשים כן להיכנס למיינדסט הזה שאפשר לחלום, במיוחד במה שקורה עכשיו במדינה, לחלום על איזושהי מציאות שבה כל אחד מבטא את עצמו, יוצר, מרגיש הוא בייעוד שלו, הוא בקבוצה של אנשים מדהימים שיוצרים איתו ביחד, הוא עובד על הפרויקטים שהוא בחר, שהם הכי מעניינים עבורו, ומה שהוא עובד על זה, זה בדיוק בתפקיד שהוא בחר, שהוא הכי מרגיש שהוא יכול לפתח ולהביא את עצמו לתוך זה, ואז התגמול יגיע, הערך של הדבר הזה בעולם, יהיה מי, זה יכול להיות שזה ייקח קצת זמן לעולם, אבל יהיה מי שיראה בערך הזה, באומנות הזאת, ביצירה הזאת, משהו ששווה שאנחנו נבנה סביבם מערכות ותרבויות, ומתודולוגיות, אז כאילו, זה איזושהי תנועה, שהיא מהפרט, ממני, מהתזוזה שלי, אל פתאום לפתוח מרחבים שלי, להתעסק בדברים עם אנשים מדהימים, זאת ההזמנה בעצם, וזה ככה אנחנו חיים, באמת, אנחנו באמת חיים ככה.
אני גם רוצה להתייחס פה לעוד איזה משהו, שתעת, יש לנו איזשהו קיבעון מסוים, לגבי איך נוכל להרוויח יותר, כי גם האנשים שהם יותר יזמים, אז הרבה מאיתנו גדלו על הרבעים האלה של רוברט קוואסאקי, שאומר יש 4 סוגים, שאתה יכול להיות או משקיע, או שכיר, או בעל עסק, או ויש לנו איזושהי תפיסה שאנחנו אומרים, אוקיי, או שאנחנו צריכים לעבוד יותר שעות, ואז אמרנו, אוקיי, לא צריך לעבוד יותר שעות, אז איך נרוויח יותר כסף? אז בוא נבנה מערכות מאוד גדולות, אז המון שיחה הייתה בשנים האחרונות על סיסטמס, ובוא נבנה מערכות, ובוא נבנה עסקים, וכאילו אתה צריך להיות האונר של משהו מאוד גדול, כדי שתוכל להרוויח יותר. ופה זה מודל אחר, פה זה מודל שבעצם הוא מייצר לך את המשבצת הזאת, שלא הייתה קיימת ברבעים האלה של קוואסאקי, של הקריאטור, של הארטיסט בתוך המקום הזה, שאומר, אני לא ירוויח יותר בגלל שנתתי יותר שעות, או בגלל שהשקעתי את הכסף שלי כתור אינבסטור, או בגלל שבניתי איזה מערכת מאוד גדולה, כי גם זה מתאים לקבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, וזה שוב שומר את כל העושר אצל פלח מאוד מאוד דק של האוכלוסייה, שיש להם הרכב יסודות מאוד מסוים שתומך בצורה כזאת של התנהלות בעולם. פה אנחנו באים ואומרים, לא, היכולת שלך להרוויח יותר כסף היא פונקציה של עוצמת הערך. אני אוהב להשתמש במונח של המשקל הסגולי שלך. אתה, ככל שאתה מחדד יותר את המשקל הסגולי שלך בתוך היצירה, אתה לא צריך להיות האונר של היצירה, אתה רק צריך להביא הרבה ערך בתוך יצירה מסוימת, ואז המנגנונים החדשים של החלוקה, של השפע וכל זה, יתגמלו אותך על הדבר הזה, ואתה יכול לטייל בין כל מיני יצירות. זאת אומרת, זה באמת יוצר איזשהו, בעיניי, רנסנס של האומנים, שיכולים באמת לייצר מודלים כלכליים סופר רווחיים, מלעשות את האומנות שלהם, את אזור הגאונות שלהם. עכשיו, אומנות זה לא רק לצייר, או לכתוב שירים או לפסל, זה גם כמובן להיות האומן כאיש שיווק, ולהיות האומן כאדריכל של כלכלות מטבע, זה לא משנה. אבל זה נותן מודל חדש, שאומר שככל שהערך שאני יודע להביא ליצירות, שאני זיהיתי כיצירות, שאני רוצה לתת להם את הערך שלי, ובגלל שאני יכול לעשות את זה ביותר מאחת, אז זה לא כזה מתחייבות לכל החיים, או עכשיו התחייבות לשש שנים או לשנתיים, אם אנחנו רואים מה קורה בעולם, אנשים כל שנתיים עוזבים מקום עבודה, כי הם מנסים למצוא מקומות שבהם הערך שהם יכולים לתת, הוא מקסימלי בסביבה שנעים להם לעבוד, ובסוף הקריאה הפנימית היא כזה מין, אני לא רוצה את היחסים המונוגמיים האלה עם מקום אחד, אני רוצה באמת את היכולת לנוע בכל מיני מקומות, כשאני רואה יצירה שיש לי ערך לתת בה, אני רוצה לתת את הערך הזה, ואני יכול במקום אחד לתת 20 שעות בשבוע, במקום אחר לתת שעתיים בשבוע, ומזה בעצם תיבנה עוגת העושר והשפע הפרטית שלי, וזה מודל אחר לגמרי ממה שהכרנו עד היום.
אני התחלנו באזור הגאונות, וסיימנו בפולי אמוריה תעסוקתית יצירתית, ופה נסיים.
פה נסיים.
נשאיר אותם לעוד.
לא היה לנו ויכוחים, לא רבנו בסוף.
אנחנו אפילו לא רבים.
כל האנרגיה הזאת של הקרב שהתחלנו איתה, לא מומשה בסוף.
כן, רק היינו בלחץ של זמן טיפה. בטן שהיא מקרקרת כל הפרק, רונן.
יאללה, אוקיי.
בקיצור, כזה דבר. אנחנו נשים לינקים להרצאות על אזור הגאונות, בשביל שאתם תוכלו להמשיך עוד ולהעמיק, ולדעת בעצם איך אתם מזהים את עצמכם. זה היה עוד פרק שנבנה ליצירת מציאות אלטרנטיבית אפשרית. אנחנו, רונן ואני, בתקופה הזאת סופר מתרגשים, אופטימיים. אנחנו יכולים לייצר עולם אחר. יש פה הזדמנות, בטח עם הקריסה של הקיים. עולם אחר שהוא פוליטי, כלכלי, של התפתחות אישית, של יצירה משותפת, של הרמוניה, של חינוך, של כל עץ רענן, זה המסר שלנו לעולם, ועד הפרק הבא, תודה רבה שהייתם איתנו והזנתם. תודה רבה לך, רונן, יקירי.
תודה רבה.
יאללה, ביי.